פרשת מטות, שנת תפשין תפריש עין, 100 שנה, 103 שנים. בילקוט בשם ספרי זוטה כתוב, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל אמור, זה הדבר אשר ציווה השם. אז איש כי דור נדר או איש שבה שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. אז יש איסור שלא יחל דברו. אז אומר הספרי זוטה, ישראל בבל יחל ואין אומות העולם בבל יחל. לכאורה זה פשוט, מה, אומות העולם יש להם שבע מצוות בני נוח. על כל פנים כתוב מיעוט בפסוק, ישראל בבל יחל, האיסור של בל יחל דברו נאמר בישראל ולא נאמר באומות העולם.
מה זה האיסור הזה?
אדם נודר נדר, אז אסור לו, הוא אסור לו, הוא צריך לקיים אותו, כן? אם הוא לא מקיים את הנדר, או אם, כן, אם הוא נשבע שבועה ולא מקיים את השבועה, אז הוא עובר על איסור בל יחל. להבין הטעם למה ישראל בבל יחל ואין אומות העולם בבל יחל, יש לומר,
אבל סליחה רב, למה יש אבא מינה להגיד שדווקא המצווה הזאת הייתה צריכה לנהוג אצל,
או זה מה שאמרתי, זה מה שאני שאלתי, אני שאלתי בין כך, אומות העולם אין להם שום מצווה, מה אתה צריך דווקא במצווה הזאת למעט? הרי אומות העולם יש להם שבע מצוות בני נוח, פרט לאלה אין מצוות. זאת אומרת, לא מצאנו במצוות אחרות לא, שיגידו ישראל במצווה ואין אומות העולם במצווה. דווקא במצווה הזאת באה התורה ואומרת ישראל בבל יחל ואין אומות העולם בבל יחל. זה באמת קשה. כל מקום, אז הוא אומר כך, להבין הטעם, יש לומר על פי מה שאמר כבוד קודשו אבי אדוני מורי ורבי זכר צדיק לברכה בטעם הנדרים. זאת אומרת, הנזר הסביר מה זה עניין הנדר, כן? מה זה עניין הנדר? אדם נודר ויש משמעות לנדר. אז הוא אומר מה הכוונה בטעם הנדרים, שיהיה בכוחו של אדם. הרי צריך להבין, הביטוי נדר, יש כמה סוגים של נדרים, יש נדרי הקדש ויש נדרי איסור. מה פירוש נדרי הקדש? אדם אומר הרי עליי להביא קורבן, או אומר הרי הבהמה הזו עולה, הרי הבהמה הזו שלמים. אז הוא נדר נדר והוא צריך לקיים את הנדר. אם הוא אמר הרי עליי להביא עולה, הוא צריך להביא עולה. אם הוא אמר הרי זו עולה, צריך להביא את הבהמה הזאת לעולה, וכן הלאה, לעשות מה שהוא אמר. זה דין אחד, זה נקרא נדרי הקדש. אדם נודר לתת את מה שהוא נדר לתת. ויש מה שנקרא נדרי איסור. נדרי איסור זה שאדם אומר השולחן הזה אסור עליי. ברגע שהוא אמר השולחן הזה אסור עליי, אז אסור לו ליהנות מהשולחן. עכשיו, מה היסוד? הגמרא אומרת, כאילו הוא אמר השולחן הזה אסור עליי כמו קורבן, כן? הוא לא אמר את המילה כמו קורבן, אבל הכוונה, אנחנו מבינים שזאת הכוונה שלו. כשאדם אומר השולחן הזה, הכיכר אסורה עליי, אז מה פירוש אסורה עליך? אסורה עליך כמו קורבן, כמו שקורבן אסור עליך, קורבן אסור בענאה. אז אותו דבר, גם הדבר שאסרת על עצמך, זה נקרא נדר. שבועה זה לא שאתה אוסר את הדבר, אלא אתה אוסר את עצמך. אתה אומר שבועה שלא אוכל, שבועה שלא אשתה, שבועה שלא אעשה כך וכך, או שבועה שעשר. אתה יכול גם להישבע באופן חיובי, הוא נשבע לעשות איזושהי פעולה, נשבע לא לעשות, נשבע לעשות. מכל מקום, האבננזר אומר בטעם הנדרים, שיהיה בכוחו של אדם לעשות בדיבורו את הדבר קודש. אז הוא לכאורה מתייחס לנדרי הקדש. אדם לוקח חפץ והופך אותו לקדוש. כשאדם אומר הבהמה הזאת היא בהמת חולין, אני בא ואומר הרי זו עולה, היא הופכת להיות קדושה. בהמה הופכת להיות קדושה על ידי הדיבור שלי. מה שהפכת בהמה לבהמת קודשים, כן, אסור ליהנות ממנה. מהרגע שהיא, כל עד הבהמה היא לא בהמת קודש, אפשר לעשות, אתה יכול לעשות את מה שאתה רוצה. אבל ברגע שאמרת, הרי הבהמה הזאת עולה, או הרי הבהמה הזאת שלמים, כן? או אפילו לא בהמה, לקחת שולחן, ואמרת, השולחן הזה הוא הקדש, אז השולחן הזה עכשיו אסור בענה, אסור לך ליהנות ממנו, זה שייך להקדש. השולחן הזה הפך עכשיו לקדוש. אז אדם יכול לקחת חפץ של חולין, באמצעות הדיבור שלו לקדש אותו. לקדש את ה... לקחת חפץ שהוא חול, הוא לא קדוש, ואתה הופך אותו עם הדיבור שלך לדבר, לקדוש.
אתה נראה אם אפשר לפתור?
לא שומע.
אתה נראה אם יכול לפתור זה?
בטח. אם אדם עושה התרת נדרים, אז הוא מתיר את הנדר. אבל אני אומר, כל עוד הוא לא עשה התרת נדרים, אדם נדר, אז הוא קידש, הוא קידש דבר שלא היה קדוש. הפה שלו, הדיבור שלו, הפך דבר שהיה חול לקודש. הפך דבר שהיה חול לקודש. כן? אז הוא אומר כך, בטעם הנדרים, אז הוא מביא בשם אבני נזר, בטעם הנדרים שיהיה בכוחו של אדם לעשות בדיבורו את הדבר קודש, שתעשה הוויה וצורה חדשה בדבר על פי דברי רבנו יונה. זאת אומרת, צריך להבין מה פירוש הפך, מה, זה לא רק אסור בענה, כשהפכת את הדבר לקדוש, אז הפירוש הוא כביכול יש פה שינוי במציאות. זאת אומרת, האיסור ההנאה מהדבר הוא נגזר משינוי המציאות שלו. זה תוצאה כבר, זה לא, זה, מה שאתה עשית, אתה לא אמרת שדבר אסור, אמרת שהדבר, לקחת דבר שהוא חול, אמרת הדבר הזה קודש. אז כשאמרת הדבר הזה קודש, הדבר הזה הפך לקדוש, וכיוון שהוא קדוש הוא אסור בענה. כיוון שהוא קדוש הוא אסור בענה, זה כבר תוצאה. איסור ענה הוא תוצאה מהקדושה שחלה על הדבר. זאת אומרת שלמעשה בדיבור שלך שינית את המציאות שלו, הפכת את הדבר לדבר אחר. הוא היה חול והוא הפך להיות קודש, כן? הפכת עם הדיבור שלך את הדבר מחול לקודש. אז הוא אומר, כתוב ברבנו יונה, מובא ברבנו יונה על פי דברי רבנו יונה, דמי ששומר. אז רבנו יונה מסביר איך זה ייתכן, מה ההסבר. אז אומר רבנו יונה, אנחנו, יש דין בדיני קורבנות. אם אדם למשל מביא מנחה, מביא מנחה לבית המקדש, יש קורבן שנקרא קורבן מנחה. אדם מביא מנחה לבית המקדש, מה הוא מביא? דוגמה, הוא מביא סולת, כן? סולת חיטים, והוא מכניס אותה לתוך הכלי הקדוש של בית המקדש. ברגע שהוא מכניס את הסולת לתוך הכלי, כיוון שהכלי הוא קדוש, אז הסולת מתקדשת. אתה מכניס אותה לתוך הכלי, ההכנסה של הדבר שהוא חול לתוך הכלי של הקודש מקדש את הדבר, כי הכלי הוא קדוש. זה דין בהלכות קורבנות, שהמנחה ברגע שהיא נכנסה לכלי, אותו דבר גם רואים, הגמרא אומרת סכין מקדשת. אתה שוחט את הבהמה, לקחת את הבהמה, הפירוש הוא ככה, הבהמה הייתה קדושה, אבל דאורייתא, הבהמה הייתה קדושה כשאמרת הרי זו עולה, אז אמרנו הדיבור שלך מקדש אותה, אבל ברגע ששחטת אותה, הקדושה שלה הופכת עכשיו לקדושה יותר חמורה. הסכין, זה לשון הגמרא, הסכין מקדשת. היסוד רואים, כלי שרת יש לו יכולת לקדש, להגדיל את הקדושה, להעלות את רמת הקדושה. אז אומר הרבנו יונה, אותו יסוד קיים גם בדיבור של הבן אדם. הפה של הבן אדם הוא כלי שרת, אתם מבינים? כמו שאני אומר שיש כלי שרת שיש לו יכולת לקדש, בשימוש בכלי אתה מקדש את הדבר שאתה, שהכלי עוש, כשאתה את הדבר, את האובייקט שאתה עושה בו בכלי שימוש, אז השימוש בכלי מקדש אותו. אני אומר, גם הדיבור, גם הפה שלך הוא גם כן כלי שרת. אבל אומר רבנו יונה, בכדי שהפה שלך יהיה כלי שרת, הוא באמת צריך להיות, אתה צריך להשגיח עליו שהוא יהיה כלי שרת, כן? הפה שלך יכול גם כן להיות כלי שרת. אבל אז הנה הוא אומר, על פי דברי רבנו יונה, דמי ששומר פיו נעשה פיו כלי שרת. כשאתה שומר על הפה, כשאדם שומר על הפה, אז הפה שלו יכול להיות כלי שרת, להבדיל ממי שלא שומר על הפה. הפה, כך אומר רבנו יונה,
גם מי ש לא שומר על הפה, אם הוא...
אתה שואל טוב, אתה שואל, אדם יגיד דבר זה הקדש, נניח שהוא לא שומר על הפה, אז זה לא יהיה קדוש, גם כן יהיה קדוש. על כל פנים, הרבנו יונה, אבל הרבנו יונה אומר יסוד, זאת אומרת, צריך להבין שהיכולת לקדש היא בגלל שהתורה מתייחסת אל הפה של יהודי כאל כלי שרת, כן? על כן, כמו שכלי שרת מקדש את המנחה הניתנת לתוכו, כן הדיבור היוצא מפיו הוא קדוש, ובכן יכול לקדש את הדבר. עד כאן תוכן דברי, תוכן דבריו הקדושים של אביו. עכשיו הוא אומר, והוא כאין דברי המדרש בשמות רבה בפרשת בו בפרק י' ב' בעניין המדרש אומר שישראל בכוחם לקדש חודשים. הישראל מקדשים את הזמנים, אנחנו אומרים מקדש ישראל והזמנים. אז אומרת הגמרא, מה הכוונה מקדש ישראל והזמנים? מקדש את ישראל שמקדשים את הזמנים, כן? אז אומר המדרש, וזה לשונו, רצונך לידע איך ישראל יכולים לקדש את הזמן? צא ולמד מכלי שרת וכולי. היה הכהן מקבל בו דבר של קודש והכלי מתקדשת, ואם כלי חול כשהוא מתמלא מן הקודש, על אחת כמה וכמה ישראל שהם קדושים ומקדשים את החודש. זאת אומרת, המדרש הולך הפוך. המדרש אומר, יכול להיות מצב שבאימוש אתה תעשה בכלי שהוא חול. אני אמרתי מקודם שהדוגמה שהוא נתן, לא אני אמרתי, הוא אמר כלי שרת יש לו יכולת לקדש, אבל לא רק שכלי שרת יש לו יכולת לקדש, ברגע שכלי משמש דבר של קודש, אז הוא עצמו הופך להיות קדוש. זה שאתה עושה שימוש בכלי בדבר של קודש מקדש את הכלי, מקדש את הכלי. אז מה הוא אומר? אז הוא אומר, אומר המדרש, קל וחומר אם יש לקדושה יכולת לגרום לכך שכלי של חול יהפוך להיות קדוש, כי אתה משתמש בו לקודש, כן? קל וחומר שישראל שהם קדושים, כך אומר המדרש, על אחת כמה וכמה שמישהו קדוש יכול לקדש. אם דבר של קודש אתה עושה בו שימוש בכלי של חול, אתה משתמש בכלי של חול, הכלי של חול הופך להיות קדוש כתוצאה מזה שהוא שימש את הקודש. קל וחומר שמישהו קדוש בעצמו, ודאי שכשאתה יש לו את היכולת לקדש. זה מה שהוא אומר, קל וחומר ישראל. המדרש רוצה להסביר ממה נובע הכוח של ישראל לקדש חודשים. אז אומר המדרש, קל וחומר אם קודש כשמשתמשים בו אפילו בכלי חול, כלי החול מתקדש, קל וחומר כלי שהוא קודש, ישראל שהם קדושים, ודאי שיש להם יכולת לקדש. זה אומר המדרש. זה ביחס ליכולת של ישראל לקדש את הזמנים. אז הוא אומר, זה אותו יסוד שאנחנו מוצאים כאן. כמו שישראל יכולים לקדש את החודשים בגלל שהם קדושים, יש להם יכולת גם בדיבור שלהם לקדש דברים של חול. לקחת דבר של חול ולהפוך אותו, להפוך אותו לקדוש. שואל הוא כך, וצריך להבין...
הרב, מה יותר קשה, לקדש את הזמן או את
החודש? לא, הוא לא נכנס לזה. משמע שזה עינוח. זה עינוח. גם הזמן. הזמן מצד עצמו הוא לא קדוש. כשבא בית דין של ישראל ואומר...
אין אחיזה גם בזמן.
מה?
זה גם יותר... אין אחיזה בזמן, כאילו...
לא משנה. זה מופשט, אתה צודק. זה מופשט וזה לא חומר. אבל בעיקרון זה עינוח. זאת אומרת, אתה לוקח דבר, אתה לוקח זמן שהוא חול, וכשבא בית דין ואומר, היום הזה הוא ראש חודש. ראש חודש יש בו קדושה. כן? אז הם לוקחים את היום, את הזמן המסוים הזה, והופכים אותו לקדוש. כן? אז הוא אומר, וצריך להבין מדוע דווקא כשמקדש פיו נעשה כלי שרת, למה לא שאר האיברים? למשל, שיקדש ידיו או רגליו יעשו כלי שרת. אך יובן על פי מאמר הכתוב, זאת אומרת, למה דווקא הפה שלנו? למה דווקא באמצעות הפה אנחנו מקדשים? לא באמצעות הידיים ולא באמצעות הרגליים, באמצעות הפה. מה המיוחד בפה?
הדיבור.
אז הוא אומר, רגע, אז הוא מסביר. לא, רגע,
זה
עדיין צריך הסבר. נו, למה דווקא הדיבור? למה דווקא הדיבור? למה שימוש, למשל, תעשה שימוש ביד?
האדם המדבר.
אז הוא מסביר, זה מה שהוא מסביר. למה דווקא הדיבור? למה דווקא באמצעות הדיבור אנחנו מקדשים? אז הוא אומר, וצריך להבין מדוע דווקא כשמקדש פיו נעשה כלי שרת. למה לא שאר איברים? למשל, כשיקדש ידיו או רגליו, יעשו כלי שרת. אך יובן על פי מאמר הכתוב, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספר. הרי כי כל בריאה, זאת אומרת, בפסוק הזה, ישעיהו מגדיר, כן, מה התכלית של יצירתם של ישראל? בשביל מה הם נוצרו? עם זו יצר, אומר הנביא בשם הקדוש ברוך הוא,
בשביל מה יצרתי את
העם? תהילתי יספרו. זהו, התכלית של יצירת ישראל, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. אז הוא אומר כך, הרי כי כל בריאת האדם הייתה בשביל זה שיספרו תהילות השם יתברך. ודווקא ישראל, כמו שכתוב, עם זו יצרתי לי, דווקא עם, העם הזה, ועל כן אומות העולם שאין, אז עכשיו הוא לפי זה הוא מסביר מדוע באמת דווקא ישראל יש להם כוח לקדש ולעומת העולם אין להם כוח לקדש. על כן אומות העולם שאינם נעשים כלי שרת ודיבורם אינו נעשה קודש, על כן לא שייך בו לומר שלא יעשו דבריהם חולין. על כן, למה? כי בין כך ובין כך הדברים שלהם אין בהם קדושה. על כן אינם דבל יחד. ובזה יובן, אז בקיצור, הוא תופס, הוא לא דן, אני מבין שהוא לא דן מצד האיסור, הוא דן מצד המהות. הלשון של המדרש היא ישראל בבל יחל ואין אומות העולם בבל יחל. אין אומות העולם בבל יחל. אז הוא אומר, מה כתוב כאן מבחינה מהותית? אצל ישראל יש מושג של קדושה, קדושת הדיבור. אז כשיש מושג של קדושה, אז אפשר להזהיר לא לחלל את הדיבור, הדיבור הוא קדוש. אבל אצל מי שאין אצלו מושג של קדושת הדיבור, הדיבור שלו הוא לא קדוש, אז מה שייך לבוא ולומר אל תחלל? בין כך ובין כך הדיבור הוא חול, הדיבור הוא לא קדוש. הדיבור של אומות העולם הוא לא דיבור של קודש, הדיבור של ישראל, כוח הדיבור של ישראל הוא קדושה. אז התורה יכולה לבוא ולומר לנו, תשמעו, דברים של קדושה אסור לחלל אותם, אבל ביחס לאומות העולם אין מושג כזה. מה שייך להגיד, מה שייך לבוא ולומר לא יחל? כשיש משהו שהוא קדוש אפשר לומר אל תחלל אותו, אבל כשאין אין מציאות של קודש, מה שייך לבוא ולומר אל תחלל?
אז זה לא תלוי בשפת הקודש.
מה?
זה לא תלוי בשפת הקודש,
לא, בכוח הדיבור. הכוח הדיבור של ישראל, זה מה שהוא אומר. לא, לא, כוח הדיבור של ישראל, הדיבור של ישראל, ישראל יש להם כוח ליצור, לקדש.
גם אם הוא אומר באנגלית,
כן, יש להם כוח לקדש. לאומות העולם אין את הכוח הזה, אין את המושג של קדושה. אם אין מושג של קדושה, לא שייך לבוא ולהזיר אל תחלל. מה שייך לחלל? זה בן כחול, זה בן כחול. ובזה יובן למה נאמרה פרשת נדרים אחר פרשת פנחס. רוצה למצוא עכשיו הסבר לסמיכות הפרשיות. והנה צריכים להבין דברי רבנו יונה. במה שרבנו יונה אמר שנעשה כלי שרת דווקא אם הוא שומר את פיו, כן? דווקא אם הוא שומר את פיו. אז אתם שאלתם מקודם, קודם כל מבחינה הלכתית זה לא מדויק, משום שגם יהודי שלא שומר את פיו הוא יכול להקדיש. אם הוא יגיד שדבר זה הקדש, חל הקדש,
זה תופס,
כן?
אז המושג שומר פיו,
שומר פיו, הכוונה שהפה שלו
שולט בלשון.
שומר פיו, אדם שנזהר שמהפה שלו לא יצאו דברים לא טובים, כן? שומר את הפה, כן? שומר פיו ולשונו, הפסוק אומר שומר מצרות נפשו, נכון? יש מושג של שמירת הפה, יש מושג של שמירת הפה. ולכאורה הוא שואל, מאחר שנברא בשביל כן לספר בתהילות השם, זאת אומרת, הוא שואל, רק עם זו יצרתי לי, כמו שהסברנו, תהילתי יספרו. התכלית של ישראל, כן, הייעוד של ישראל, זה לספר תהילות השם. אז, וזה דווקא בפה. אז הוא שואל, עצם העובדה שבשביל זה נבראנו, זה התכלית שבשבילה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, הרי בסתם הוא כלי שרת. אך יובנו הדברים על פי הירושלמי. יש ירושלמי מפורסם במסכת ברכות. הירושלמי מביא את דברי רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי אמר, אילו אבין הקיים על תורה דסיני בשייטה דתייבת תורה לישראל, הייתי אומר לברוא את האדם בשתי פיות. זאת אומרת, הוא אומר צריך להבין מה המשמעות של הדברים, אבל הוא אומר, אם נגיד ככה בלשון שלנו, אם היה בידי, אם היה תלוי בי, הייתי בורא לאדם שתי פיות, הייתי דואג שלאדם יהיו שתי פיות, אחד של קודש ואחד של חול. כן, בדיוק. כן, אחת לקודש, לתורה ותפילה, ואחת לדברי חול. כן, חזרתי ואמרתי, זה היה ואמינה שלי, ואמינה שלי. אבל אחרי זה חשבתי, אמרתי, מה נרוויח? ככה עם פה אחד הוא מדבר לשנורי, ככה הוא מדבר עם שתי פיות לשנורי. מה נרוויח? כן,
כשיהיה אחד נקי ואחד לא,
ככה הוא, זה הייתה ואמינה שלו, שיהיה אחד שהוא ידבר בו קודש ואחד שהוא ידבר בו רק דברי חולין. אם יש לי פה אחד ואני מדבר בו, בפה שאני מדבר קודש, אני מדבר גם דברים אסורים, אז ככה בשתי פיות אני אדבר. כן, אז זה הטענה שלו הייתה.
רבי שמעון בר יוחאי.
רבי שמעון בר יוחאי.
חמי תמיד מזכיר שהפה יש לו שני מחסומים, יש גם שפתיים וגם שיניים.
נכון.
אתה צריך לחשוב פעמיים לפני שאתה
רוצה להוציא מילה מהפה. זה אשרי מי.
יש לך שני מחסומים.
אשרי מי. נכון, נכון, נכון. זה אמת. והפירוש הוא לפי דברי רש"י במסכת עבודה זרה. כן? דכל שכן, או סליחה, לא כן, כלי שרת, סליחה, דכלי שרת שנטמע צריך טבילה ומשיכה בשמן המשחה מחדש. הרי הגמרא אומרת, כלים שעשה משה משיכתן מקדשתן. משה רבינו, כשהוא עשה את הכלים לצורך המשכן, אז המשיכה קידשה אותם.
עוד לפני העבודה.
לפני העבודה. הגמרא אומרת, כלים שעשה משה משיכתן מקדשתן. מה זה משיכה? משיכה בשמן המשכה. הכלים שלאחר מכן, אומרת הגמרא, עבודתה מחנכתן. אז הקדושה שלהם היא על ידי העבודה. העבודה מקדשת. אבל כלים שעשה משה משיכתן מקדשתן. אז מה הוא אומר? אז הוא אומר, הפירוש הוא לפי דברי רש"י במסכת עבודה זרה. דכלי שרת שנטמע, צריך לומר בזמנו של משה רבינו, צריך טבילה, צריך לטבול אותו, אם הוא נטמע צריך לטבול אותו, לתאר אותו, ומשיכה בשמן המשחה מחדש. הרי מה רואים מכאן? אם הכלי נטמע, אז רואים שאתה צריך לתאר אותו, אבל זה לא מספיק לתאר אותו, צריך גם לקדש אותו מחדש. זאת אומרת שברגע שהוא נטמע, הקדושה שלו בטלה. ברגע שהכלי נטמע, קדושתו פקעה. זה המשמעות, אחרת מה צריך לקדש אותו מחדש? מה צריך לקדש אותו מחדש? אז אומר, הרי דאחר שנטמע קלטה ממנו הקדושה.
אם זה למה, לפי סוד הזה, למה צריך להפריש תחומה?
נו.
אם לא לוקחים פרי, ואם מים אפילו להיות תמי, הקדושה של התחומה הלך.
קודם כל זה באמת כך, פירות פירות טבל שנטמעו, אז אתה צריך להפריש מהם תרומה, אבל אתה כבר לא יכול, הכהן כבר אי אפשר לאכול אותה.
עדיין צריך, יש עדיין תרומה ואתה לא הוציא אותה, אבל
היא תרומה, לא זורקים אותה, אבל אפשר להשתמש בה רק לשריפה, אבל אי אפשר לאכול אותה. לאכול אי אפשר.
החיות של הכהן יכולים?
תרומה טמאה היא מותרת בהנאה, אבל לא באכילה לאדם. זה נקרא הנאה, אפשר ליהנות ממנה.
שמעתי שכל החיות של הגן חיות,
נכון,
מותרים אותם לכהן.
נכון,
כל המעשרות שמוציאים מהשוק,
נכון, הכל מגיע לספארי.
החיות של הכהן,
כן. אני אומר, היסוד הוא תרומה טמאה באמת פקע ממנה.
כל המעשרות הולכים לגן חיות?
כן, לא הכל, הולך התרומה ותרומת מעשר.
יש תונת בארץ.
התרומה?
יש תונת של
תרומה בארץ. ודאי, כן. כן.
עוד לא זורקים.
כן.
טוב להם להיות בארץ.
כן, נכון. אז עוד פעם, והפירוש הוא לפי דברי רש"י במסכת עבודה זרה. ד לכלי שרת שנטמע צריך טבילה ומשיכה בשמן המשחה מחדש, הרי שאחר שנטמע קלטה ממנו הקדושה. וזאת הייתה טענת רבי שמעון בר יוחאי, מאחר שאין לו אלא פה אחד, הוא מטמא את פיו בלשון הרע וכדומה, בדיבורים אסורים, זה הכוונה, קלטה לקדושתו, הקדושה הסתלקה.
של הבן אדם?
של הפה. הפה הוא כלי שרת. כן. והקדושה הסתלקה. וכל הדיבורים שידבר אחר כך בתורה ובתפילה, הרי הם כמו שמקריב מנחה בכלי חול. ואילו היו לו שני פיות, היה נשאר אחד קדוש על כל פנים. זה הייתה והאמינה שלו. אחרי זה חזר ואמר שאף אם יהיו שניים לא יועיל כלום, הוא יתאמה את שניהם ותועלת לא תהיה, והרע יהיה בכפליים, שידבר לשון הרע משני פיות, לא רק מפה אחד. וזה שאמר רבנו יונה, דווקא כששומר פיו, כן, אז באמת הפה הוא כלי שרת. ואם לא כן, הרי הוא ככלי שרת שנטמע, ואזלה לקדושתה, הלכה הקדושה. והנה ידוע, עכשיו הוא מוסיף, והנה ידוע, דברית המאור וברית הלשון מכוונים. אם אני אסביר, יש שתי בריתות. המפרשים אומרים, זה נמצא במדרשים, יש ברית, זה נקרא, יש ברית שנקרא ברית מילה, ברית המילה שלנו נקראת ברית המאור, כן, ברית המילה, ויש מה שנקרא ברית הלשון. ברית הלשון, הכוונה היא הברית שנחרטה במעמד הר סיני על עם התורה, בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל בקבלת התורה. אז יש ברית המילה ויש ברית הלשון. עכשיו המפרשים אומרים, זה מה שהוא מצטט כאן, ששתי הבריתות האלה תלויות אחת בשנייה, יש תלות בין שתי הבריתות, בין ברית המילה לבין ברית הלשון, זה נקרא ברית הלשון. אז הוא אומר כך, דהנה ידוע דברית המאור וברית הלשון מכוונים הם, ואם חילל ברית המאור אי אפשר להיות שומר ברית הלשון. אם חילל ברית המאור, זאת אומרת אם יש צד של חולין בברית המילה, אז אי אפשר להיות שומר ברית הלשון. ופרשו המפרשים את הפסוק בתהילים, שלח ידיו בשלומיו חילל בריתו, כך כתוב, שלח ידיו בשלומיו חילל ברית. אז אומר, אז ודאי כתוב שלח ידיו ושלומיו חילל בריתו, אז המפרשים מפרשים, אז ודאי חילל בריתו. זאת אומרת, אם אתה רואה אתה רואה חיסרון בברית הלשון, זה תוצאה של חילול ברית המילה. כך הם מפרשים את הפסוק. עכשיו הוא אומר כך, והנה יוסף הצדיק במה ששמר את בריתו וקבע טבע זה בכל ישראל, שיהיה כל אחד להיות, יכול להיות, סליחה, שומר הברית. היפוך ממה שאמר הוא צדוקי לרב כהנה, אפשר אש בנאורת ואינה מאבהבת. זאת אומרת, הביטוי הזה הוזכר בגמרא ביחס לזהירות מהעריות, או הוצדוקי טען כלפי רב כהנה, איך יכול להיות שאדם יחיה עם אישה והאישה היא בזמן הנידות שלה, כן, והוא ישמור על דיני הטהרה, אפשר אש בנאורת ואינה מאבבת. אז הוא אומר, באמת היסוד לשמירת הטהרה, הוא אומר, זה מכוח יוסף, שיוסף נקרא שומר הברית. בניסיון שהוא עבר עם אשת פוטיפר, הוא הכניס בכלל וקבע טבע זה בכל ישראל, שיהיה כל אחד יכול להיות שומר הברית. הפך ממה שאמר הוא צדוקי לרב כהנה, אפשר אש בנאורת ואינה מאבבת. אחר כך כשבא פנחס, ואת יוסף התחיל, אחר כך שבא פנחס וכינה עוד על הברית, וקבע טבע זה, גם הקינה של פנחס היה כשזמרי בן סלו בעל את המדיינית לעיני כל העדה, זה גם כן שמירת הברית, גם זה צריך להבין.
שמירת הברית, מה זה קשור לזה שהוא לא חילל את עצמו עם אישה?
כן, לא רק זה, עם גויה. אז זה בא לידי ביטוי בזה שהוא נזהר, יצא כנגד יהודי שבא לגויה. כן, אז יוסף עדיין לא היה, עוד לא היה, עוד לא היה איסור בזמנו של יוסף, אבל יוסף שמר, לא התפתה לאשת פוטיפר. וזמרי בן סלו שבא לתמדיינית, אז פנחס קינה, כן, והרג אותו. כן, אז הוא אומר, וקבע טבע זה בכל ישראל שתהיה שמירת הברית בחוזק ואומץ, עד שלא יהיה אפשר לישראל לסבול החילול ויקנה על זה. ואז ממילא כשיש שמירה של הברית שנקראת ברית המאור, ברית המילה, מכוח זה ניתן, כמו שאמרנו, ניתן כוח לברית הלשון, כי יש תלות בין ברית המילה בין ברית הלשון לברית המילה. אז כשיש שמירה של ברית המילה, יש שמירה גם של כוח הדיבור של ישראל, שהוא לא יחולל, כי שתי הבריתות האלה תלויות אחת בשנייה. ולכך אחר פרשת פנחס נאמרה פרשת נדרים, כי פרשת נדרים, כמו שהוא הסביר, היא תלויה בשמירה, היכולת של ישראל, כן, להקדיש, לקדש בדיבור, היא תלויה בשמירת הברית. אז זה מסביר את צמיחת הפרשיות בין פרשת פנחס לבין פרשת נדרים.
זאת אומרת, מי ששומר על ברית המילה, הוא מצליח לשמור גם על פיו.
זה לא, זה
אוטומט,
זה לא אוטומט,
זה איזשהו עזרה.
הוא אומר, היסוד שלו, יש תלות בין שתי הבריתות.
ככל שאדם,
אם אדם
יש תלות בין שתי הבריתות,
אם אדם נכשל בברית המילה, אז הוא ודאי גם יכשל.
כן.
כבוד הרב, כשהזכיר פה שיש פגם, אדם שנפגם באחד מהעניינים האלו, הרב הזכיר פה שהקדושה נעלמת ממנו.
כן, זה רבנו יונה.
איך הוא מתקן את זה?
מה?
איך הוא מתקן את זה?
זה תשובה. זה כוח התשובה. התשובה יכולה לתקן את הכל מהשורש. היסוד שהוא רוצה ללמד, שיש תלות בין שתי הבריתות. והשמירה של הפה, כמו שהוא אומר, השמירה של הפה תלויה בשמירת הברית.
כן, יש רמז, למשל תענית דיבור שעושים, זה דבר
גדול. נכון, יכול להיות, אין החינם, בהחלט. עכשיו, הוא ממשיך הלאה, להבין דברי הילקוט הנזכרים לאל, שישראל ובעל יחל, ואין אומות העולם, עם זה הוא התחיל, ואין אומות, מה? לא הבנתי,
במה הוא, איך הוא הסביר את השאלה שלמה דווקא בפה עכשיו?
מה?
למה דווקא בפה? הרי הוא שאל, למה דווקא הוא מקדש, למה הקדושה עוברת דווקא דרך הפה ולא דרך
הפה? אז הוא הסביר, עם זו יצרתי לי. עניינם של ישראל, התכלית של ישראל זה לספר תהילות השם. אז לספר זה דווקא הפה, ודאי, התכלית של ישראל זה הפה. כן, התכלית של ישראל, הייעוד של ישראל, לפי מה שכתוב בנביא, זה הפה.
מה זה? זה אומר את זה לגבי גויים, הנדרים שהם לא תופסים?
מה?
יש נדר אצל גוי?
לא, אני אסביר. יש, גוי יכול להקדיש, אבל אז באמת עכשיו יצא לנו חידוש. הרי הוא אומר ככה, בישראל, ישראל מקדש. עכשיו נשאלת השאלה, הרי באמת גם גוי יכול להקדיש. הרי למעשה גוי יכול להביא בהמה לקורבן, אבל יכול להיות שאצל גוי הקדושה היא לא בגלל שהוא יכול להקדיש, אלא צריך לחקור בזה, צריך להביא לזה ראיות. אבל לפי המהלך שלו ולפי ההסבר שלו, שגוי לא יכול להקדיש כי באמת הוא אצלו, כמו שאמרנו, הכל חול. אז הפירוש הוא ככה, הקדושה היא תוצאה של הבעלות של ההקדש. אני אסביר. ההקדש זה רשות ממונית, זה בעלות, אמת, להקדש יש בעלות. כן. ההקדש הוא בעלים על דבר. הגמרא אומרת, אמירה לגבוה כמסירה לאדיוט. זאת אומרת שכשאדם אומר, השולחן הזה הקדש, יש לו שולחן, והוא אומר השולחן הזה הקדש. אז הוא לא, כשאני רוצה למשל להקנות למישהו, להעביר בעלות על חפץ ששייך לי, אז צריך לעשות מעשה קניין. אני רוצה להעביר בעלות על חפץ ששייך לי למישהו אחר, אז הוא צריך לעשות מעשה קניין. אם הוא לא יעשה מעשה קניין, הוא לא יקנה. זה לא, הבעלות לא תעבור אליו. אדם אומר, אני רוצה להעביר את הבעלות של השעון הזה אליך. זה לא מספיק, זה, גם אם אני רוצה. אני אגיד שאני רוצה שזה יהיה שלך. יפה מאוד שאני רוצה, אבל כל עוד הוא לא, לא מסרתי לו, הוא לא החזיק את זה ביד שלו, הוא לא הגביע את זה, הוא לא קנה את זה. אבל בהקדש זה לא כך. בהקדש הגמרא אומרת, אמירה לגבוה כמסירה לעליון. ברגע שאמרת, החפץ הזה הקדש, ההקדש לא צריך לעשות מעשה קניין. זה כבר קנוי להקדש. אז יש מקום לומר שיכול להיות שזהו ההבדל בין אם יהודי מקדיש לבין גוי מקדיש. גוי, החידוש הוא שברגע שהוא אומר, האמירה נחשבת מעשה קניין. אחרי שההקדש קנה, אז מכוח העובדה שזה שייך להקדש, זה עכשיו יתקדש. זה לא שהגוי קידש את זה. הגוי לא קידש. הגוי לא יכול לקדש. כמו שהוא אומר. אז מה קרה? אבל אם גוי יגיד, הבהמה הזאת עולה, כן? יצטרכו להביא אותה לעולה. אז מה קרה? איך היא קדושה? התשובה היא, היא קדושה לא בגלל שהוא יקדיש. הוא לא יכול להקדיש. הוא יכול רק באמצעות מילים להעביר את הבעלות. כן? להעביר את הבעלות. אבל ברגע שעברה הבעלות ששייך להקדש, אם אז חפץ ששייך להקדש נעשה קדוש מצד העובדה ש, אבל כשיהודי אומר הרי זה עולה, הוא יקדיש אותה. זאת אומרת, זה יצא לנו עכשיו חידוש לפי המהלך שלו, איך הבהמה הפכה להיות קדושה. אם יהיה הבדל בין ישראל לגוי, כשיהודי אומר הבהמה הזאת עולה, הוא יקדיש אותה.
אם המשך הגדש שלו.
לא, אני לא אכפת לי לומר שהיא תהיה שייכת להקדש, אבל היא תהיה שייכת להקדש מכוח הקדושה. מכוח הקדושה. אבל בגוי זה לא ככה. להקדיש הוא לא יכול. אלא, אז איך זה הפך להיות קדוש? בגלל שהוא יכול, הוא יכול להעביר בעלות על ידי דיבור. אתם מבינים? על ידי דיבור.
אם הוא משתמש בבהמה הזאת,
מה?
אם הוא משתמש בבהמה הזאת, הוא חייב בגנבה.
לא, גוי, יכול להיות שאין לו
איסור. הוא חייב בגנבה.
לא, אבל אם אתה תשתמש בבהמה. אם אתה תשתמש בבהמה, לא, גוי אני לא יודע אם הוא ישתמש, יכול להיות שגם אם הוא ישתמש, נכון? גוי חייב בגזל. גוי חייב בגזל.
אם זה ישנה להקדש,
הגזל. קודם כל אני אומר, אצל גוי, לפי המהלך שלו, גוי לא מקדיש. גוי מעביר בעלות.
אבל הסוגיה,
וברגע שזה שייך להקדש, ממילא זה קדוש, כי זה שייך להקדש.
אבל
ביהודי זה לא, הבעלות עוברת, ההפך, תוצאה מהקדושה. זה שני מישורים שונים. הישראל, כשהוא מקדיש, הוא הופך את זה לקדוש. מכוח העובדה שזה קדוש, זה שייך להקדש. אצל הגוי, לא כך. אצל הגוי להפך, הוא מעביר את הבעלות באמצעות המילים להקדש. וברגע ששייך להקדש, ממילא זה קדוש. אבל זה לא שהוא יקדיש, הוא לא יכול להקדיש. הוא לא יכול להקדיש. הוא יכול להעביר בעלות, כמו שהוא יכול להעביר בעלות אליי. גוי יכול למכור לי משהו, יכול לתת לי מתנה איזשהו דבר. אתם מבינים?
ופה בנדרים,
נו,
זה לא דווקא בהקדש, זה עניין לא יחל דברו, נכון? לא יחלל את דברו,
נכון?
עכשיו, זה בכל דבר, לא רק עניין של
הקדש. כן, כן, אז אמרתי קודם, רואים שהוא לא דן על זה מהבחינה ההלכתית. הוא דן על זה מהבחינה העקרונית, המחשבתית. מה כתוב כאן? זה מדרש, המדרש אומר, ישראל בלא יחל ואין גוי בלא יחל. אז שאלנו, מה החידוש? מה אתה בא ולחדש? מה אתה, איזה, בשום מצווה לא מצאנו שיגידו למשל ישראל בהקרבת קורבן פסח ואין גוי בהקרבה. ישראל בלב שלא אל תאכלו ממנו נאה ובשל מבושל במים, ואין גויים בלב של אל תאכלו ממנו נאה ובשל מבושל במים. בשום מצווה לא מצאנו שיגידו גוי לא. אנחנו יודעים שגוי לא, גוי לא שייכים במצוות. אז למה דווקא כאן
אבל לגבי נדר, אם גוי נודר נדר, זה תופס במשהו או שהוא יכול לחלל חופשי?
מה? גוי לא יכול לדור נדרים.
הוא לא יכול, אוקיי, זה מה ש...
מה?
הוא לא עשה ברית.
לא שמעתי.
הוא לא עשה ברית.
לא, ודאי שלא.
זה סוד שלו כבר.
לא, אני אומר, גוי לא יכול לדור נדר.
הבנתי.
שהוא יכול, זה רק, הגמרא אומרת, הוא יכול להקדיש קורבן, זה הוא יכול. אבל אני אומר, שוב, ההקדשה של הקורבן היא לא הקדשה, לפי המהלך שלו, אני מסביר לפי המהלך שלו. זה לא שהוא עשה אותו קדוש. הוא העביר את הבעלות להקדש. וברגע שעברה הבעלות להקדש, אז ממילא זה קדוש, כי זה שייך להקדש. כמו כל חפץ של הקדש, הוא קדוש, כי הוא של הקדש. ברור. ככה אני צריך להסביר.
במשיכה גופנית.
מה?
במשיכה גופנית. שהוא ממש לוקח את
הבמה. לא, לא אכפת לי להגיד אפילו בדיבור.
לא, אצל הגוי.
אצל הגוי.
הוא צריך למשוך אותו ממש.
לא, לא, אני אומר, לא אכפת לי להגיד אפילו בדיבור. לא אכפת לי לומר אפילו בדיבור. הדיבור שלו באמת מקנה להקדש, כן? זה שאלה, איך זה עובד, אבל לא אכפת לי להגיד אפילו בדיבור, אבל הוא לא מקדיש, הוא לא עושה את זה קדוש. אז איך זה נעשה קדוש? הרי נעשה קדוש, איך זה נעשה קדוש? אני אומר, זה נעשה קדוש כי זה שייך להקדש, לא בגלל שהוא הקדיש. זה הבדל יסודי.
אז האם זה אומר שאם גוי מעביר להקדש כאשר אין בית המקדש?
אני רואה שהוא מדבר על זה אפילו, מה אתה אומר? מה אתה אומר?
אם גוי מעביר את הבעלות להקדש כאשר אין בית מקדש,
נו,
אז היות ואין בית מקדש, אז בעצם הוא לא מסר את זה.
לא, לא, מי אמר? מי אמר?
לא, אני שואל.
לא, בהחלט יכול להיות היום, מה יהיה היום? אדם יגיד, השולחן הזה קדוש.
אז לפי מה שראינו, אני חשבתי שזה יהודי, אז זה באמת קדוש, כי הוא באמת מעלה את זה לקדושה.
נכון.
כי יש לו את האפשרות לעלות את זה לקדושה. אבל גוי, בעצם אין לו למי להעביר את זה.
מה?
לגוי. אין.
למה? היום אין רשות הקדש? למה אין? יכול להיות שגם היום יש רשות הקדש. למה שלא יהיה רשות הקדש?
למה שאין בית מקדש?
בטח, זה לא תלוי בזה. ודאי, גם כשאין בית מקדש יש רשות הקדש. גם היום אם אדם יקדיש, אז חל הדין של אמירה לגבוה כמסירה לאדיות, וזה הקדש. אלא היום אומרים לאדם, הרי יש למשל, אומרים איפה זה בא לידי ביטוי? בפסח, כן? אומרים להיזהר, לא להגיד, כן? לא להגיד על, למשל, אדם שוחטים כבש, כן? בליל הסדר, שוחטים כבש. אז חש ושלום, אל תגיד, זה לפסח.
כן.
זה לפסח, למה? כי אם תגיד זה לפסח, מה שאני שומע שאתה, אפשר לשמוע כאן שאתה הקדשת את הבהמה, כן? וזה יהיה הקדש. זה יהיה הקדש, חלה זה דין הקדש, וזה לא משנה, לאו דווקא כבש. אם אדם יגיד על שולחן, הרי זה להקדש, אז זה שייך להקדש, והוא לא יכול להשתמש בזה. הוא יכול לעשות התרת נדרים, אבל אם הוא לא יעשה התרת נדרים, אם הוא ייהנה מזה, הוא עובר על איסור הנאה. אסור לו ליהנות מדבר של הקדש.
כבוד הרב, נדר, מה שהרב הסביר, זה בנושא של קדושה או טהרה נניח. או תומה גם נניח, או לקדושה. השבועה, מה זה? השבועה, באיזה תחום זה השבועה?
אמרתי, שבועה זה לא קדושה.
זה איסור ויתר?
שבועה זה באיסור ויתר. ומה זה? זה אדם אומר, שבועה שאני אוכל, או שבועה שאני לא אוכל, שבועה שאני אלך, או שבועה שאני לא אלך. זאת אומרת,
היום מה שאנחנו שומעים, למשל בן אדם אומר, הוא נודר על עצמו לא לאכול בשר, זה טעות, כי אולי הוא רוצה להישבע או לאכול בשר.
לא, הוא יכול להגיד, אם יש הבדל משבועה לנדר.
מה
אומרת? נדר זה איסור חפצה, שבועה זה איסור גברה. נדר, אתה אוסר עליך את החפץ. אתה אוסר את החפץ. בשבועה אתה לא אוסר חפץ, אתה אוסר את עצמך. אתה אומר, אני נשבע לא לאכול בשר, אני נשבע לא לשתות יין, אני נשבע לא ללכת לשם, אני נשבע, או אני נשבע באופן חיובי, אני נשבע לעשות את הדבר הזה והזה.
זה נקרא? מה נפקא מינה? אם זה חפץ או גברה,
יש איזה נפקא מינה, לא משנה.
כי אתה מקדש את החפץ.
אם זה גברה, אסור לך לאכול שום בשר. אם זה חפץ, אתה אומר את הבשר הזה, אני לא אוכל את הבשר ההוא, לא אמרת שום דבר.
אבל לא משנה, זה בעזרת השם שנלמד הלכות נדרים ושבועות. קודם כל, הגמרא אומרת, נדר זה איסור חפצה, זה איסור על החפץ, החלת איסור על החפץ, ושבועה זה עליך, על הגברה, על האדם. על האדם. אז אני אמשיך הלאה. להבין דברי הילקוט הנזכרים לאל. דרך אגב, הוא עכשיו דן על השאלה שאנחנו אלינו. כן? להבין דברי הילקוט הנזכרים לאל. ישראל בבל יחל, ואין אומות העולם בבל יחל. אז הוא שואל את השאלה שאנחנו שאלנו. הרי לכאורה אומות העולם גם כן נודרים נדרים ונדבות כישראל. כן? מה פירוש? כמו שאמרתי, הם יכולים, הם אומרים, הרי במה זו עולה, אז צריך להביא אותה עולה. כן? אז הוא אומר כך, העניין, יש כמה מיני נדרים. יש נדרי הקדש ויש נדרי עצמו. נדרי הקדש הם שאדם מקדיש דבר לגבוה, ונדרי עצמו שאוסר. אמרתי, השם שאנחנו נתנו לזה, יש נדרי הקדש ויש נדרי איסור. נדרי הקדש זה אתה נודר להביא קורבן, או אתה נודר לתת את השולחן הזה להקדש, אז זה נקרא נדרי הקדש. נדרי איסור זה אתה לא נדרת לתת משהו, כן, או להביא משהו, להביא איזה קורבן, אלא אתה אסרת על עצמך איזשהו חפץ, אסרת על עצמך, ואז המשמעות היא שהחפץ הזה אסור עליך בענה. אתה יכול גם לא לחסור אותו בענה, אתה יכול לומר הלחם הזה אסור עליי באכילה, אז אתה לא תוכל לאכול את הלחם הזה, אסור לך לאכול את הלחם הזה. זה נקרא נדרי איסור, והוא קורא להם, הוא משתמש השימוש לשון שלו זה נדרי עצמו. יש נדרי הקדש ויש נדרי עצמו, כך הוא קורא לה. אבל הכוונה, כמו שאמרתי, נדרי איסור ונדרי עצמו, שאוסר הדבר על עצמו כמו הקדש. ולגבי כל העולם כולו, כשאתה אומר דבר זה אסור עליי, אז עליך זה אסור, אבל על מישהו אחר זה לא אסור. אתה יכול לאסור גם על מישהו אחר, אם זה דבר שלך. אתה יכול להגיד, אם זה שולחן שלי, אני יכול להגיד, דבר זה אסור על כל העולם. אז עכשיו אף אחד לא יוכל להשתמש בשולחן הזה, כי אתה אסרת אותו על כל העולם. כן? אז הוא אומר כך, והנה, נדרי הקדש הם מטעם אמירתו לגבוה כמסירתו לאדיוט. אני אסביר עוד מעט מה שהוא אומר. ומשום דכל איך דאית בביגזה דרחמן היית, וכאילו היה מוסר הדבר בידיו להקדש, ואין ההקדש חל מצד אמרי פיו, רק מצד הופעת ההקדש. ואף שאמרו שנודרים ונדר היינו הרי עליי, יש לומר על פי דברי השס, דאיך דאמר הרי עליי, על מנת שאיני חייב וחיותה נדבק הרי, הוא הדין להיפוך, ואומר הרי זו על מנת שאתחייב וחיותה שיקרא נדר. ומכל מקום, באשר חל מצד המסירה לגבוה, שוב גם חיוב האחריות איננו נצמח מפאת, למעשה הוא, אני רואה שהוא אומר את החילוק שאנחנו חילקנו, רגע אחד, אני אולי אגמור, אחרי זה אני אסביר. ומכל מקום, באשר חל מצד המסירה לגבוה, שוב גם חיוב האחריות איננו נצמח מפאת דיבורו, רק מפאת ההקדש. וכמו שאיבד עצמו בקניין לד, ובאמת מנדר בלאו הכי לא קשה, שרי לא חלה קדושה בדיבורה על החפץ כלל, הוא רק חיוב הכתפה דגברה. ואין תימה, שאף על פי שחייב להביא אינו עובר על בל יחד, והקושייה לא הייתה רק מן דבר שנעשה בדיבורו הקדש, אבל נדרי עצמו שהדבר אינו נעשה הקדש כלל, וחלות האיסו הוא רק מפי דיבורו, לזה אין לאומות העולם כוח כנתבהר לאל. אני חושב שהוא אומר, הוא לא אומר את זה, אני אמרתי, אני חילקתי, הוא מחלק כדי ליישב את הקושייה שאלינו, אז הוא מחלק בנדרי איסור לנדרי הקדש, ואני, החילוק שאנחנו אמרנו זה אפילו בנדרי הקדש עצמם. עוד פעם נחזור על השאלה, למעשה הוא שואל את השאלה שאנחנו אלינו, אנחנו שאלנו שאלה, איך אתה אומר שגוי לא יכול לקדש, ישראל יכולים לקדש, כך הוא הסביר, יש להם יכולת לקדש כי הפה שלהם קדוש, יש להם יכולת לקדש בדיבור, ולגוי אין יכולת לקדש בדיבור. אז הוא שואל, הרי כתוב שגויים נודרים נדרים ונדבות כישראל, זאת אומרת גוי שלוקח בהמה ואומר, כמו שאמרתי, הרי זו עולה, אז הבהמה הזאת עכשיו צריך להקריב אותה, חלה עליה קדושה. אז מה הוא אומר? הוא למעשה אומר את היסוד שאנחנו אמרנו, שהבהמה הזאת חלה עליה קדושה, היא לא תוצאה, הדיבור שלו יקנה אותה להקדש. קניין ממוני רגיל, הוא לא יקדיש אותה. זה שהיא קדושה, כמו שהסברנו, זה תוצאה של הבעלות של ההקדש. זה לא שהוא יקדיש, הוא יקנה להקדש. הוא יקנה להקדש, ואחרי שההקדש קנה, ממילא זה קדוש. רק מה, אני, כשאני חילקתי מקודם, אני אמרתי שהחילוק הוא גם בסוג הזה של נדרים, דהיינו נדרי הקדש, אמרתי שיש חילוק בין ישראל לבין גויים, שאצל ישראל זה מתחיל מהקדושה, ואצל גויים זה מתחיל מהקניין, כך הסברנו. והוא רוצה להגיד שההבדל הוא בין נדרי איסור לבין נדרי הקדש, שנדרי הקדש אפילו בישראל גם כן זה לא מתחיל מהקדושה של הקדושה, אלא זה מתחיל מהקניין. אני אמרתי שאפילו בנדרי הקדש, כשיהודי מקדיש, אז הבעלות של ההקדש היא תוצאה מהקדושה, מה שאין כן אצל גוי. הבעלות של הגוי לא מסוגל להקדיש, הוא מסוגל להקנות, וכשהוא מקנה להקדש ממילא זה קדוש. כך אני חילקתי. כן. הוא רוצה לחלק בנדרי איסור לנדרי הקדש, שבנדרי איסור נגיד זה בלשון, מה שאמר המדרש, ישראל בבל יחל ואין גויים בבל יחל, הוא מתייחס לנדרי איסור, לא לנדרי הקדש. בנדרי הקדש הוא אומר, אז באמת שם גם כשיהודי אפילו אומר הבהמה הזאת עולה, אז הוא לא יקדיש אותה, הוא יקנה אותה להקדש, ואחרי שהוא יקנה אותה להקדש ממילא היא קדושה כמו גוי. אני אמרתי לא, שאפשר אפילו בישראל לחלק
מבחינה הזאת, אין הבדל.
כן,
אבל באיסור?
מה?
אבל בייצור? מה שהוא רוצה עכשיו?
כשהמדרש אמר ישראל ובל יחל, אז המדרש התכוון לנדרי איסור, שם גוי לא יכול להכיל נדרי איסור, הוא לא יכול להגיד דבר זה אסור עליי, אין, זה גוי לא יכול. אני אסביר, כשאני אומר,
אבל במה יש בזה קדושה?
מה?
איזה קדושה יש בדבר שאני אוסר עליי?
זה רואים ש...
אחר כך אנחנו מדברים על הקדושה.
כן, אז אני אסביר. כשאמרת דבר זה אסור עליי, אז הגמרא אומרת שכאילו אמרת דבר זה אסור עליי כקורבן. אז באמת חלה פה קדושה על הדבר, שמחמתה אתה לא יכול, מחמת הקדושה אתה אסור, אתה לא יכול ליהנות מהדבר. כביכול חלה פה קדושה. אז אומר, היכולת הזאת לאסור עליך דבר, וכאן אתה לא הקנית להקדש שום דבר, זה קדושה נטו. כן? אסרת על, החלת על זה קדושה באופן שאתה לא יכול ליהנות מזה.
אבל זה עדיין כקורבן.
מה? כן, כקורבן, אבל זה לא קורבן. זה לא קורבן, זה כקורבן, אבל לא קורבן. זה החילוק שהוא מצא, זה החילוק שהוא רוצה להגיד. עכשיו נראה עוד דבר, ועוד יש לומר, הנה, ועוד יש לומר בטעם הדבר. והנה, יש להבין, כל עניין נדרים שעושה את הדבר כהקדש, ומכל מקום איננו הקדש. אז הוא שואל, אתה אומר דבר זה אסור עליי כקורבן, אז זה כמו הקדש, כמו קורבן, אבל זה לא הקדש. אז הוא שואל, איך ייתכן שלגבי עצמו יהיה הקדש ולאחרים זה לא יהיה הקדש? ממה נפשך? אם הוא הקדש, הרי הוא הקדש לכל. אם אינו הקדש לכל, אז גם לעצמו זה לא הקדש. אך יש לומר, כי כל איש ישראל הוא כמו עולם קטן. כמו שהגמרא אומרת, כל המאבד נפש אחת מישראל כאילו איבד עולם מלא, וכל המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא. ויש חילוק בין אנשים, כמו שיש חילוק בין העולמות השונים. ואם כן, אין תימה שלגבי העולם הזה זה הקדש, לגבי העולם האחר זה לא הקדש. אז אומר, אבל אומות העולם שההשגחה דבוקה בהם מצד המין, לא מצד הפרט, כמבואר בספרים, על כן בלתי אפשרי שיהיה לאחד. זאת אומרת, הוא רוצה להסביר למה גוי לא יכול לאסור על עצמו דבר כמו הקדש. למה גוי לא יכול לאסור על עצמו דבר כמו הקדש? אז הוא אומר, מה פירוש לאסור על עצמך? שהדבר יהיה בשבילך כהקדש ובשביל מישהו אחר זה לא יהיה כהקדש. איך זה ייתכן? אם זה הקדש, כלפי כולם זה הקדש. אם זה לא הקדש כלפי כולם, אז גם כלפיך זה לא הקדש. אומר לא. אצל יהודי, רואים בגמרא שכל יהודי ויהודי יש לו חשיבות. זאת אומרת, מצד אחד יש מושג של כלל ישראל. יש מושג של כלל ישראל. אבל מכוח קדושה של הכלל, או החשיבות של הכלל, יש חשיבות לכל יהודי ויהודי בפני עצמו. עד כדי כך שהגמרא אומרת שהמאבד נפש אחת מישראל, הוא אומר כאילו קיים עולם מלא. אז אומר בישראל שיהיה, מה? המעבד.
אז הוא לא קיים עולם.
לא, כתוב המעבד, המעבד כאילו איבד עולם מלא, והמקיים כאילו קיים עולם מלא. כן, כן. זה נאמר לשני הכיוונים. אז הביטוי של הגמרא, כל יהודי זה עולם מלא. אז הוא אומר, אצל ישראל יכולה להיות הבחנה, זאת אומרת, להגיד שזה כהקדש כלפיי, אבל כלפי מישהו אחר זה לא הקדש. מדוע? משום שאני עולם בפני עצמו, כל אחד ואחד כביכול, מבחינה מסוימת, הוא עולם נפרד. מה שאצל... מה?
כמו נזיר.
כמו נזיר, אבל אומר, יש חיים... הוא רוצה לומר שזה הסתכלות, הוא רוצה לומר שבהבחנה הזאת, שיש חשיבות לכל אחד כעולם מלא, היא רק בישראל. אצל גויים אין דבר כזה. אין דבר כזה. זאת אומרת, אז לכן אצל גויים לא יכול להיות מצב כשכלפי הגוי המסוים הזה זה יהיה כמו הקדש וכלפי גוי אחר לא. אם זה כלפי אחרים לא נחשב, אז גם כלפיו זה לא נחשב. אצל יהודי יכול להיות מציאות כזאת שכלפיו באופן נפרד זה ייחשב. למה? משום שהוא עולם. הוא עולם, הוא משהו שלם כביכול, הוא משהו שלם.
רואים שיש חילוק, אדם יהודי יכול לקנות נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, את כל העולמות האלה. נו. גוי זה נפש, בקושי נפש.
נכון, נכון. לא, אבל...
זה חילוק.
לא, הנקודה היא אומר, אצל... טוב, זה גם כן דרך להסביר. אני כשלעצמי הייתי מסביר כמו שהסברתי קודם, שהתירוץ על השאלה שלו, זאת אומרת, הוא שאל שאלה, מה אני אומר שגוי לא מקדיש? הרי כתוב שגויים נודרים נדרים ונדבות כישראל. אז אמרתי, יש לדעתי חילוק בין גויים לבין ישראל, גם בין נדרי הקדש עצמם, שאצל ישראל הבעלות של ההקדש היא תוצאה של הקדושה, ואצל גויים הקדושה היא תוצאה של הבעלות. היסוד לדעתי זה החילוק. אצל גויים הקדושה היא תוצאה של הבעלות, ואצל ישראל ההפך, הבעלות של ההקדש היא פועל יוצא מהקדושה. מדוע? לפי היסוד שהוא אומר, כי היהודי יכול להקדיש, יהודי יכול להקדיש, יכול לקדש, אבל גוי לא יכול לקדש. אז גוי יכול להעביר בעלות, אבל הוא לא יכול לקדש. אז אלא מה? ברגע שזה חפץ של הקדש, ממילא זה נעשה קדוש. אבל אצל יהודי זה להפך.
כבוד הרב, איזה דוגמה של נדרה עצמו שאוסר על עצמו?
אמרתי, אדם אומר, השולחן הזה אסור עליי. או אני אומר לך, השולחן הזה אסור עליך, עם השולחן שלי, אז אתה אסור עכשיו ליהנות מהשולחן. אם אני אומר, שולחן זה אסור עליי, אז אסור לי ליהנות מהשולחן. אני יכול גם לאסור על עצמי לזמן. אני יכול לומר, השולחן הזה אסור עליי שבוע ימים. אז שבוע ימים אסור לי ליהנות מהשולחן. זה נקרא נדרי איסור, נדרי, מה שהוא קורא להם נדרי עצמו. ברור? טוב, שבת שלום, כל טוב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.